להתמקד, כמו שהתחלנו בדברי הרמב"ן. אז אם אנחנו מסכמים, אז מה אנחנו באמת למדנו? כשעם ישראל עובר את הירדן לארץ ישראל, אז הוא צריך לעשות שתי פעולות הורשה, שהן בעצם שתי פעולות מורשה. מה נעשה?
נעשה.
צריך להגיד להם שהם יבואו לפה. אז אם כן, פעולה אחת היא פעולת ההורשה, ופעולה שנייה היא פעולת המורשה. ההורשה היא פעולה מעשית שאנחנו צריכים לעשות. אבל ההורשה הזאת היא מתחילה מהמורשה. מתחילה מזה שהיורש יורש גם אם הוא פסיבי, אם הוא לא עושה שום פעולה. ולכן הרמב"ן אומר, נצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לעבודת אברהם יצחק ויעקב. הארץ הזאת היא כבר ניתנה לנו מורשה. אלא שאנחנו צריכים לעשות פעולת אורשה, פעולה מעשית אקטיבית, לגלות את הירושה הזאת. והפעולה הזאת, אם אנחנו מתמקדים בדברי הרמב"ן, הפעולה הזאת כוללת שני חלקים. חלק אחד, הורשת יושבי הארץ, חלק שני, הורשת הארץ. כפי שאומרת התורה, הורשתם את כל יושבי הארץ, ואחר כך הורשתם את הארץ. אז אם כן, לא כפי שאפשר להבין ברש"י, לשון ייעוד והבטחה, אלא לשון מצווה. קודם כל צריך להוריש את יושבי הארץ. הורשת יושבי הארץ, כלומר, יצירת היחס הנכון בין הגויים היושבים פה לבין ארץ ישראל ועם ישראל שהגיע לכאן, שהיחס הנכון יכול להיות באחד משני אופנים כפי שנגענו, ונמשיך יותר. אפשרות אחת כפי שמציע רש"י, וגירשתם, והורשתם וגירשתם. אפשרות שנייה כפי שמציע רמב"ם, נראה בהמשך, והיא שלושת תנאי השלום של גוי הרוצה לשבת בארץ ישראל. אז אם כן, אחרי שאנחנו מורישים את יושבי הארץ, ממילא אנחנו מורישים את הארץ, מה כוללת ירושת הארץ? אז ראינו, לפי הרמב"ן התחלנו קצת, המצווה הזאת כוללת שני חלקים. חלק אחד היא חלק כלל ישראלי המוטל על הציבור או על המלך בישראל שהוא נציג הציבור, והוא שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, כלומר העמדת שלטון לאומי עצמאי ריבוני בארץ ישראל, שהרי כפי שנפסק בשמן ערוך, אבוי הרי יהודה וחורבנן, עומי הרקוד שחיו מדבר בקוריאה, וראינו במשנה ברורה, על פי המערב בבית יוסף, שחורבן נקרא ישיבה בארץ ישראל, אבל בלי שלטון עצמאי, המציאות הזאת נקראת חורבן, כפי שמי שרואה מקור שבע בצד שמאל, אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושבים עליהם, מה זה בחורבנה? אז זה צד אחד של המצווה. וצד שני של המצווה, זה הפרחת השממה. כלומר, אחרי שאנחנו, במקביל לכך שאנחנו צריכים להביא שלטון לאומי, אנחנו צריכים גם להפריח את הארץ. להפריח את הארץ קרי, למטוע נטייה, לבנות בניין, לסלול כבישים, להקים תעשייה, לפתח את כל מה שצריך לפתח בעולם שלנו. ואם כל זה לא יעשה, והיה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, אז ארבעה שלבים. שלב ראשון, סיכים בעיניכם, יתדות המנקרות עיניים, הסברנו באופן פסיבי ובאופן אקטיבי, גשמי ורוחני. שלב שני, לצנינים בצדכם, כפי שראינו, לשון מסוכת קוצים. שלב שלישי, וצררו אתכם על הארץ, כפי שראינו את אור החיים הקדוש. ושלב רביעי, חס ושלום, גלות. והג אשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. אז בעצם הדף שיש לפנינו, למדנו את דברי הרמב"ן בפירושו לתורה במקור שלוש, לפסוקים האלה במקור אחד, שזאת מצווה, על דעתי זו מצווה עשי. כלומר, המקור למצוות יישוב ארץ ישראל, על פי הרמב"ן, זה הפסוקים האלה, בסוף פרק המי ופרשת מסעי. וראינו שהמצווה הזאת, התחלנו קצת מצוות עשי דלת, להמשיך את דברי הרמב"ן, שהמצווה הזאת כוללת שני חלקים, ששניהם הם שני חלקים שדורשים מאיתנו פעולה אקטיבית להוריש, אחרי שאנחנו, אם אפשר לומר, הארץ הזאת היא ירושה לנו, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו. שני דברים לעשות, גם שלטון וגם הפרחת השממה, וכמו כל מצווה, יש לה גבולות, יש לה גדרים, יש לה צדדים מדויקים. ולכן ברור שהתורה תציין את גבולות הארץ, עד לאן אנחנו צריכים להעמיד שלטון, עד לאן אנחנו צריכים להפריח את השממה. זה פחות או יותר מה שעשינו ביום חמישי. בסדר? רבותיי, מחוברים? מתחבר.
כמו שזה יודע אבטחה, רמב״ם?
רש"י. הרמב״ן מסביר, מגדיר את רש"י מלשון לימוד ואבטחה. הנה, בואו נקרא שוב אולי את תחילת מצוות עשה ד', בצד שמאל. חסר שם אני רואה מספר, צריך להיות כנראה מספר 5. מצווה ד' שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה והוא אומרו להם והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם ופרט אותה להם במצווה הזו כולה בגבוליה ומצריה כמו שאמר בואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בער בשפלה ובנגב ובחוף הים שלא יניחו מבין המקום והראיה שזו מצווה, אומרו יתעלה בעניין המרגלים עלי רש, לשון ציווי, כאשר דיבר השם לך, אל תירא ואל תחת, ואומרו עוד ובשלוח השם אתכם כזה שברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם. כל זה לשון ציווי, וכאשר לא אהבו לעלות במאמר הזה כתוב, ותמו את פי השם, אם כן לשון אמרת פי השם, וכן לא שמעתם, או ראה שהוא מצווה, לא ייעוד והבטחה. בסדר? עד לכאן, פחות או יותר, עסקנו ביום חמישי. נתקדם. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. אז גם הזכרנו ככה לקראת סוף הדברים ביום חמישי, שבעצם שתי המצוות שהן כיבוש הארץ ויישוב הארץ קשורות זו לזו. כלומר, אם אנחנו נבוא לארץ ישראל ונוכל לשבת פה בלי שהגויים יפריעו לנו, או שהם לא יהיו פה, או שהם יקבלו אותנו בשלום, מצוין. אבל אם לא, אז אנחנו נצטרך להילחם. אנחנו נצטרך לכבוש, אנחנו נצטרך לפעול, נצטרך לעשות מעשה. אז אם כן, מצוות כיבוש הארץ היא ההכנה וההכשרה למצוות יישוב הארץ. כמו שמצאנו, כמו שאמרנו בהלכות אבן העזר, סימן אבן העזר, סימן א' הלכה א', מצוות עשה לישא אישה כדי לפרות ולרבות. אז המצווה היא לפרות ולרבות. המצווה המכשירה את פריה וריביה היא לשאת אישה. אז האם יש מצווה לשאת אישה? לכאורה השולחן ערוך אומר כן, מצוות עשה לישא אישה. רק הוא אומר שהתכליתיות של המצווה הזאת היא לפרוט ולרבות. אומנם הרמב"ם מוסיף מה שמוסיף, אבל אותו דבר כאן. אם כן, ישנן שתי מצוות, מצווה שהיא הכשרה ומצווה שהיא, נקרא לזה התוצאה. אותו דבר פה, מצוות כיבוש הארץ היא המצווה המכשירה את יישוב הארץ. ולכן המלחמה שאנחנו מצווים לצאת אליה כדי לכבוש את הארץ, נקראת מלחמת מצווה. כי זאת מלחמה של מצווה. ברור, זאת מצווה. ולכן אומר הרמב"ן, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. זה לא מלחמת מצוות, זה טעות דפוס. מלחמת מצווה. וכן אמרו בגמרא סוטה. אמר רבא, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. ולשון ספרי, ורשתה וישבת בה, בזכות שתירש, תשב. אז אמנם הגמרא מחלקת שלוש חלוקות, חובה, מצווה ורשות, אנחנו נחלק באופן פשוט בין מצווה לרשות. עכשיו, מה הגדרים של מלחמת מצווה, ומה הם הגדרים של מלחמת רשות? כמובן, אני אומר עוד פעם, את הסוגיה הזאת היינו צריכים ללמוד כל השנה בצורה מסודרת, ברמה הלכתית וכו'. אבל היות וזה לא המוקד שלנו כאן, בשיעור הזה, אז רק כדי להיפגש עם הדברים באופן כללי, שיהיה לנו פחות או יותר איזושהי תמונה כוללת, ובוודאי דעת הרמב"ן בעניין הזה. כפי שנראה בהמשך, זה כל הראשונים, פוסקים, כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, נראה בהמשך. בכל אופן, אם כן, מהי מלחמת מצווה ומהי מלחמת רשות? אומר הרמב"ם במקור 9 בצד ימין למטה, הלכות מלכים פרקי הלכה א', אין המלך נלחם תחילה, אלא מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? שלוש אפשרויות. שבעה, זו מלחמת שבעה עממים, אותם זין העמים שישבו פה. אז המלחמה בדורו של יהושע לכבוש את הארץ מדי שבעה עממים עובדי עבודה זרה היא צד ראשון, אפשרות אחת של מלחמת מצווה. צד שני הוא מלחמת עמלק. שתי האפשרויות האלה, שני הצדדים האלה, הם שתי אפשרויות שלא קיימות היום. למה? כי בא סנחריב ובלבל את האומות. אז אם כן, אנחנו לא יודעים מי הוא עמלק. אנחנו יודעים מי הוא אולי מבטא את האישיות העמלקית, את ההשקפה העמלקית, את התרבות העמלקית, את החלומות העמלקיים. בסדר. אבל עם שנקרא עמלק, בא סנחריב ובלבל את האומות, אנחנו לא יודעים מי הוא. אותו דבר זין העממים. אז אם כן, אנחנו לא יכולים לקיים מלחמת מצווה,
שהיא אחת משתי הראשונות, משתי אפשרות הראשונות, או מלחמת זין עממים או מלחמת עמלק. אבל מה כן? האפשרות השלישית. האפשרות השלישית למלחמת מצווה, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. גם בהגדרה הזאת היינו צריכים כאן להרחיב מאוד את הדברים, אבל במשפט קצר, כל עזרה שהיא עזרה לעם ישראל, מיד צר, מיד אויב שבא עלינו, וכבר פוסקים דיברו בעניין ואמרו שלא חייבים לחכות שהאויב יבוא עלינו, כי אם אנחנו נחכה שהוא יבוא, אז כשהוא יבוא לא נדע מה לעשות, לא נדע להילחם. לכן כל מה שהוא מכשיר אותנו לקראת התמודדות צבאית, מלחמתית, עם צר שיבוא עלינו, גם הוא יקרה בגדר מלחמת מצווה. וכדאי לדעת את הנתון הבא, שבן גוריון והרבנים באותם ימים עשו הסכם על הרעיון שנקרא ישיבות ההסדר. הרעיון היה, כלומר העיקרון שעמד בבסיס הרעיון הזה היה, שהיות, וגם זו סוגיה שלמה שלא נפתח אותה, שתלמידי חכמים, לפחות חלק מהם, הנמצאים בבית המדרש, צריכים לקחת חלק באופן מעשי במלחמה, וזאת סוגיה שלמה, האם תלמידי חכמים צריכים לצאת לצבא, להתגייס או לא, נושא בפני עצמו, אבל נעזוב את זה כרגע, לפחות חלק מהם ודאי כן. אז בא, כמו שבט לוי, סוגיה שלמה, נעזוב את הסוגיה הזאת. מי שרוצה, יצא בזמנו חוברת של שני אברכים מישיבת קרני שומרון לפני אולי 30 שנה, נקראת לעזרת ישראל בגיבורים, ויצא אחר כך עוד איזושהי חוברת יותר רבה, אם אינני טועה, של בחורים מישיבת שווה חברון, שלא זכו לי אם יש לה שם, החוברת הזאת, של ליקוט מקורות בסוגיות האלה. מי שרוצה אני יכול אחרי זה להעביר לו כמה דברים, אבל בכל אופן זה נושא בפני עצמו. האם תלמידי חכמים היושבים בבית המדרש בישיבה צריכים לצאת למלחמה? אני יודע, זה סוגיה שלמה, סוגיה שלמה. אחד המקורות זה מה שהזכיר מאור, זה הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג, לא רק שבט לוי בלבד אלא כל מי שנדבה רוחו אותו וכו' וכו', דברים ארוכים. בכל אופן לענייננו, למה אני מזכיר את זה כאן? לענייננו, שההסכם על ישיבות ההסדר היה, זה הרעיון שעומד בבסיס הדבר הזה, שהיות ואנחנו צריכים להיות מוכנים למלחמה, אז כל תקופה שאנשי הצבא, אנשי המקצוע בנושא הזה, יחליטו שצריך חייל הכשרה לתקופה מסוימת, ונקרא לזה בגבולות הגזרה המתאימים, זה ייקרא עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. ואז החליטו, לפחות מה שאני זוכר בזמני, שבחור ישיבה שרוצה להיות חירניק, כדי להיות לוחם בחיר, אתה צריך להתגייס לצבא שנה ושלושה חודשים, שנה ושלושה חודשים. כדי להיות שריונר, משהו כמו שנה, תותחן, אולי לא מדבר בפרטים, 8 חודשים. אם התפקיד שלך זה לחלק קפה בבקום, בלי לזזר חס ושלום, לעשות הכשרה לחלק קפה בבקום, לוקח חצי שעה, אז ההכשר שלך לעשות את זה הוא חצי שעה. כלומר, כל הזמן שנקבע בין מנהיגי המדינה לבין ראשי הישיבות, מהי כמות הזמן שבחורי הישיבה צריכים להתגייס לצבא, הקריטריון היה אותה כמות זמן שתכשיר את החיילים לקראת מלחמה, כל אחד בתחום שלו. זה היה הרעיון שעמד בבסיס ישיבת ההסדר. מי שרוצה לדעת, יש מאמר חשוב של הרב ליכטנשטיין בתחומי, מאמר כבר הרבה מאוד שנים, על הרעיון של ישיבת ההסדר. אז הנה, זה השלב הזה, עזרת ישראל, זה הצד הזה, עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. כלומר, כשיבוא צר עלינו להילחם בנו, אנחנו צריכים להיות מוכנים לצאת למלחמה. אז היציאה למלחמה נגדו כשהוא בא היא ודאי מלחמת מצווה. אבל אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו ליציאה הזאת. אם אני אצא, עם עגבניות, עם לפפונים, עם חרבות, אנחנו צריכים הכשרה. אז כל אחד בתחום שלו. לכן היום, הגדר של מלחמת מצווה הוא עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. ולכן כשאומר הרמב"ן, נחזור למצוות עשה ד', מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובה, מלחמת דוד לרווחה דברי הכל רשות וכו', וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה, זאת המלחמה הזאת, המלחמה של עזרת ישראל מיד צר. ולהבדיל מזה, מה נקרא מלחמת רשות? שתי אפשרויות, אומר הרמב״ם, נחזור למקור 9, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות. מה הקריטריונים של מלחמת רשות? אחת משתי אופציות. אופציה אחת, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל. כלומר, אם ארץ ישראל תהיה צרה מלהכיל את יושביה, את היהודים היושבים כאן, ואנחנו, נצטרך להרחיב את גבולות הארץ, אז זאת נקראת מלחמת רשות, להכיל גבול ישראל, ואפשרות שנייה, להרבות בכבוד המלך, בכבוד המלכות, בכבודם של ישראל, ולהרבות בגדולתו ושומעו. זאת נקראת מלחמת רשות. כמובן יש הבדלים עקרוניים בין מלחמת מצווה למלחמת רשות, יש הרבה הבדלים בין הזה, אבל ענייננו, מלחמת רשות היא הרחבת הגבול או הרחבת הכבוד, מלחמת מצווה לתקופתנו, עזרת ישראל מיד צר שבעלן. זה כיבוש הארץ. עזרת ישראל מיד צר שבעלן, זה עוד פעם, מה הכוונה עזרת ישראל מיד צר שבעלן? היות ומוטלת עלינו חובה ומצווה. מה? להעמיד שלטון לאומי, פלוס ועוד, להפריח את השממה בגבולות הארץ, כל מי שלא מאפשר לנו לעשות את שני הדברים האלה, זה נקרא עזרת ישראל מיד צר שבעלן. אולי לא הסברתי את עצמי טוב, ישר כוח ליוסף על ההערה שלו. עזרת ישראל מיד צר שבעלן זה לא רק מישהו שרוצה לפגוע בי. עזרת ישראל מיד צר שבעלן זה מי שלא מאפשר לנו לקיים את המצווה ביחס לארץ ישראל. והמצווה היא העמדת שלטון והפכת השממה בגבולות הגזרה שהתורה קבעה. לפחות בגבולות המינימליים שהתורה קבעה. כל מי שמונע מאיתנו את העמדת השלטון והפרחת השממה, זה יקרה מלחמת מצווה. ואז נצא נגדו למלחמת מצווה.
כל העולם בקיצור.
ואז עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. כל העולם, מה?
כל העולם פחות יותר מונע ממנו,
לא? לא הבנתי מה אתה רוצה.
כל העולם מונע ממנו ל...
כל העולם מונע מאיתנו לכבוש את הארץ?
כן. אם באופן גשת, כאילו...
אתה כאן נכנס לסוגיה שלמה, שהיא גם סוגיה בפני עצמה. מה נקרא עצמאות? מה נקראת עצמאות לאומית? האם עצמאות לאומית בתקופה מודרנית כמו שלנו היא עצמאות טוטלית? שאני לבד באיזה אי בעולם ועושה מה שאני רוצה? או שיש איזה שהם יחסים, נקרא להם איזה מין הסכמי שלום שבשתיקה? כאלה, שיש איזה מין אמנות עולמיות שמונחות ביסוד הקשר שבין העמים. כמובן מדובר על כל תקופה, לפי התקופה שלה. עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם זה כל מי שמעכב אותנו, מי להפריח את שמימותיה של ארץ ישראל ולהעמיד שלטון במרחבי הגבולות של ארץ ישראל, אנחנו צריכים לצאת נגדו למלחמה. ולכן אתה צודק אם זה מה שאתה שואל, האם היה ראוי שנצא למלחמת התקפה ולא רק למלחמת הגנה מצד האמת? התשובה היא כן. כשיהושע בינו נכנס לארץ, הוא לא הלך למלחמת הגנה. הוא יצא למלחמת התקפה. אלא דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. למה צהל הוא צבא הגנה לישראל, ולא צבא התקפה? מה עומד בנקודת המוצא לעניין הזה. אבל בכל אופן, האם זה מצב נורמלי שאנחנו לא כובשים את כל מרחבי ארצנו? התשובה היא לא. ברור שזה לא נורמלי. אבל זה גם חלק מהחשבון שלי כבר המשיכה וכו'. טוב, אוקיי, זה נושא רחב. כשנגיע לסוגיית הגאולה, ניגע בזה בצורה יותר מסודרת. אבל אתם צודקים. ודאי שאנחנו היום היינו צריכים, אם היינו בריאים, והעולם היה בריא כמובן, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשבת על המפות, ישבו רבנים גדולי עולם, יחליטו על גבולות הארץ, הרי יש מזה מחלוקות מכאן עד מחרתיים, איפה הגבולות, יחליטו לפחות על המינימום המוסכם, ואת המינימום הזה אנחנו צריכים לממש. לממש בהעמדת שלטון לאומי, ולממש בהפרחת השממה. ולא פחות מזה. ברור, ככה צריך להיות. כן. שלא תהיה ארץ נוכל להיכבש לפני הקום. זה נושא חשוב, אבל למה זה קשור לכאן דווקא? כן, זה צד מסוים. צד מסוים של נחלת מצווה זה אם אויב בא אפילו על עסקי קש וטבן, על עיר ספר, על עיר בגבול, בשבת, מחללים עליו את השבת, מחללים למלחמה את השבת, למרות שהוא בא סך הכל לגנוב כמה כבשים. למה? כי היות והוא, המגמה שלו היא לכבוש את הארץ, ומשם הארץ היא יותר נוכל להיכבש לפניו, אנחנו רוצים למלחמה שמחללים עליה את השבת. כדי שלא תהיה ארץ, נוכל להיכבש לפניו. מה? בסדר, אוקיי, זה נושא לפני עצמו, אמרתי, זה זווית מסוים, זה צד מסוים של העניין הזה. אבל אנחנו רוצים עכשיו רק לפגוש את העקרונות קודם כל. קודם כל את העקרונות. בסדר, אז אם כן, נחזור לרמב"ם. סליחה, נחזור לרמב"ן. אם כן, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. וכן אמרו בגמרא סוטה, אמר רבא, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. ולשון ספרי וירישתה וישבת בה, בזכות שתירש תשב. טוב, אבל כמו שאתם זוכרים שקראנו את הפסוקים בפרשת מסעי שמופיעים אצלנו במקור אחד, אז הפסוקים לכאורה מדברים על עובדי עבודה זרה יושבים בארץ, נכון? והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. אם כן, לכאורה, על מי מדברים? על יושבי ארץ ישראל, הגויים, עובדי עבודה זרה. אז אולי המצווה הזאת, היא מוטלת רק על עם ישראל כשיושבים פה עובדי עבודה זרה, אבל אם יושבים כאן לא עובדי עבודה זרה, למשל, הערבים, על פי, אני אקרא זה, רוב ככל הדעות, הם לא עובדי עבודה זרה, אז אולי אליהם לא מדובר. הנוצרים כן, הערבים לא. אומר הרמב"ן, ואל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת זין עממים, שנצטוו לעבדם, שנאמר אחרים תחרימם. אין הדבר כן, שאנו נצטוונו להרוג האומות ההם בלחמה ממנו. ואם רצו להשלים, נשלים. תכף ניגע במשפט הזה. ונעזבם בתנאים ידועים. תכף נראה מהם שלושת תנאי השלום. אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ביד זין עממים, ולא ביד זולתם מן האומות, בדור מן הדורות. למדנו כאן מהרמב"ן שני עקרונות חשובים מאוד מאוד. עיקרון ראשון, שמצוות יישוב ארץ ישראל היא לא תלויה האם זין אומות יושבים כאן, אלא בדור יהושע זה הזין עממים, בסדר. אבל זה לא תלוי בזה. כל יושבי ארץ ישראל, בין עובדי עבודה זרה בין לא. דבר שני שלמדנו מהרמב"ן, בדור מן הדורות. זה לא קשור לדור מסוים. זה לא קשור לדור שיש בו בית מקדש. זה לא קשור לדור שהוא כובש את הארץ בימי יהושע. זה בכל הדורות. אז אם כן, המצווה הזאת, היא מתייחסת ביחס לכל העמים היושבים כאן, וביחס לכל הדורות בהיסטוריה. הרמב"ן אחרי זה אומר את הדברים בצורה יותר ברורה, תכף נראה. בכל אופן, הרמב"ן מציע כאן הצעה שנייה. ואם רצו להשלים, אז אפשרות אחת, אנו הצטוונו להרוג האומות ההם בלחמה ממנו. יוצאים למלחמה, מגרשים את האויב. רש"י. אפשרות שנייה, ואם רצו להשלים, נשלים, ונעזבם בתנאים ידועים. כלומר, האם גוי יכול לשבת בארץ ישראל? התשובה היא כן, אבל בתנאים מסוימים. מה הם התנאים? שלושה תנאים, הכל על פי פסוקים, כמו שאני אומר אותו, אני מרגיש שאנחנו עושים פה דבר שהוא לא נכון לעשות אותו, מקצרים את הדרך, קוצצים פה, קוצצים שם כדי לפגוש רק את הדברים באופן עקרוני, אבל אולי גם זה משהו. הרמב״ם בהלכות מלאכים, פרק ו' הלכה א'. הזכרנו כבר, מי שזוכר, שישנה מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרש"י ולרמב״ן. האם קוראים לשלום גם במלחמת מצווה או רק במלחמת רשות? לפי רש"י והרמב״ן, לא קוראים לשלום במלחמת מצווה. מלחמת מצווה, כמו המלחמה שעזרת ישראל מייצר, או בדור יהושע, מיד עושים למלחמה. אין קריאת שלום. לפי הרמב״ם, כפי שמופיע כאן, קוראים לשלום בכל מלחמה, אפילו מלחמת מצווה. הנה, בואו נראה. מה? לכאורה גם מול עמלק, אלא אם כן אנחנו נהיה עכשיו אנשי וורט, או אולי אנשי אמת, אני לא יודע. אם נקרא את הרמב״ם, כתוב, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. אם כן, עמלק הוא סוג של אדם. ומלחמת מצווה, אחת מהן זה מלחמת עמלק. לכאורה משמע מפה, שאפילו על עמלק. אלא אם כן נהיה אנשי וורט ונאמר, שהמלאק לא נקרא אדם. כן, אבל קצת קשה. כי הרי הרמב״ם קורא לזה מלחמת מצווה. אחד מלחמת מצווה. ואחת מאפשרות של מלחמת מצווה למדנו מקודם, מלחמת המלאק לפי הרמב״ם. אם כן, לכאורה משמע מהרמב״ם, שבאמת הרמב״ם הולך כאן עד הקצה, שאין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. כלומר, לו יצויר ציור, זה רמב״ם קצת קשה. לו יצויר ציור, שיושבים כאן המלאקים בארץ ישראל, ואנחנו מציעים להם שלום לפי שלושת התנאים שתכף נראה. והמלאקים היושבים פה אומרים, בסדר, מוכנים, מסכימים. נו, לכאורה, איך אנחנו מסכימים להושיב כאן את עמלק? אז אפשר לענות על זה. כי הרי התורה אומרת במפורש, מתי אנחנו נצא למלחמה בעמלק? כשנגמור את כל המלחמות, וננוח בארץ ישראל סוף סוף, והיה בהניח השם לוקח עליך מכל לבך מסביב, סוף סוף יהיה שקט, ואז נצא למלחמה הגדולה. אחרי שסיימנו את כל המלחמות, ונשב איש תחת גפנו ותחת עינתו, אז נצטרך לצאת למלחמה האחרונה, מלחמת עמלק. אז מה שהרמב״ם כאן מדבר זה לפני המלחמה האחרונה. כי המלחמה האחרונה היא אחרי והיה בהניח השם לוקח עליך. הרי למדנו שלוש מצוות נצטוו ישראל. נכון? מלחמת עמלק היא אחרי הקמת המלכות, העמדת מלכות בישראל. טוב, לכאורה הרמב״ם מדבר גם על עמלק ואולי לפי הסדר של הזמנים שדיברנו עכשיו. בכל אופן, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת רשות ואחד מלחמת מצווה. שנאמר, כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. רש"י והרמב"ן מסבירים את הפסוקים שם במלחמת הרשות, הרמב"ם מסביר את הפסוקים שם אפילו במלחמת מצווה. עכשיו לענייננו. מעניין אותנו מהם התנאים של הרמב"ם לשלום. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. מה נקרא לקרוא לשלום? אומר הרמב"ם שלוש תנאים. אני אגיד את זה בלשוני. תנאי ראשון, שבע מצוות בני נוח. תנאי שני, עבדות. תנאי שלישי, מס. מילים יותר פשוטות. תנאי ראשון, יצירת היחס הנכון בינם לבין ריבונו של עולם, קרי גוי שרוצה לתפקד כפי שגוי צריך לתפקד, צריך לשמור שבע מצוות בני נוח, קרי להוציא את נפשו האלוהית מהכוח אל הפועל על ידי שבע מצוות. אז קודם כל, כל גוי שרוצה לשבת בארץ ישראל, צריך לייצר ביחס אליו את היחס הנכון בינו לבין ריבונו של עולם. זה א'. ב', לא מספיק ליצור את היחס הנכון בינו לבין ריבונו של עולם, צריך ליצור את היחס הנכון בינו לבין הנציגים של ריבונו של עולם בעולם, שהוא עם ישראל. והיחס הנכון, יצירת היחס הנכון בינם, בין הגויים היושבים פה לבין עם ישראל, כוללים שני חלקים. חלק ראשון, עבדות, במילים של היום היינו אומרים, אי שאיפה לאומית, ריבונית, עצמאית, זאת הכוונה, עבדות כאן ברמב"ם, תכף נראה. כלומר, כל גוי שיושב פה לא הופך את עצמו לאוסף של גויים שהופכים את עצמם לעם שרוצים מדינה, אלא כל גוי, הוא אדם פרטי, בפני עצמו. ב', כדי שיהיה ברור שאין לכל הגויים היושבים כאן איזושהי שותפות לאומית, שכביכול חותרת תחת הקמת שלטון לאומי ריבוני ישראלי בלבד, הם יצטרכו לבצע איזשהו אקט מעשי כדי לגלות את זה, וזה נקרא מס, מילים של היום היינו אומרים, שירות לאומי. תכף נראה דוגמאות. אם כן, שני תנאי שלום שמורכבים משלושה חלקים. תנאי אחד, יצירת היחס הנכון בין הגויים היושבים כאן לבין הקדוש ברוך הוא. תנאי שני, יצירת היחס הנכון בינם לבין עם ישראל. יצירת היחס הנכון בינם לבין הקדוש ברוך הוא, שבע מצוות בני נוח. יצירת היחס הנכון בינם לבין עם ישראל, קבלת ריבונותם של עם ישראל בארץ ישראל באופן מוחלט ובלעדי, בלי שום שאיפות לאומיות אחרות, עצמיות אחרות המתנגדות לזה. ב', כדי לגלות עד כמה באמת הם מזדהים עם השלטון הלאומי הבלעדי של עם ישראל בארץ ישראל, הם שותפים למאמץ הלאומי ועושים שירות לאומי לטובת עם ישראל בארץ ישראל. זה נקרא מס. בואו נראה את לשון הרמב"ם. כמובן הכל הרמב"ם מוכיח על פי פסוקים בתורה. אני קורא שוב. אין עושים מלחמה, מקור שמונה. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. שנאמר כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן, תנאי א', אין אורגין מעין נשמה, והרי אין למס. שנאמר, יהיו לך למס ועבדוך. קיבלו עליהן מס ועבדות. קיבלו עליהן המס ולא קיבלו העבדות. או שקיבלו העבדות ולא קיבלו המס, אין שומעים להם עד שקבלו שניהם. מה הכוונה? והעבדות שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. אי שאיפה לאומית עצמאית המתנגדת לשאיפה הלאומית הבלעדית של עם ישראל בארץ ישראל. אין הכוונה כאן נבזים ושפלים שאנחנו רוצים להשפיל חד ושלום את הגויים ולבזות אותם. אלא נבזים ושפלים הכוונה יצירת היחס הנכון בינם לבין עם ישראל. אתה רוצה להיות כאן ערבי שחי בארץ ישראל ובמדינת ישראל? תקבל על עצמך את שלטון היהודים בארץ הזאת ותעשה שירות לאומי, למשל אולי הדרוזים של היום, חלקם לפחות, מקווה שכולם, זה איזושהי דוגמה לעניין הזה. דוגמה חיובית לזה. מה? צבא, מלחמה בסמים, נכון? אולי התנדבות בבתי אבות, אולי להתנדב למלחמה בתאונות הדרכים. יש הרבה אפשרויות. לשמח חתן וקלה, דנן. יש הרבה אפשרויות איך לעשות שירות לאומי. עם ישראל צריך הרבה שירותים לאומיים, מכל מיני צדדים. אבל השירות הלאומי הזה הוא לא לפה ולחוץ. השירות הלאומי הזה הוא מבטא את היחס המוחלט, את ההכרה המוחלטת שלהם, שהריבון היחידי כאן בארץ הוא עם ישראל.
עושים שירות לאומי לפלסטינים.
טוב, אנחנו לומדים בניין אמונה. רק רגע, בואו רק נקרא את המשפטים של הרמב"ם עוד פעם. והעבדות שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם. ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. בטח לא שר ערבי. מה ואמינו בכלל. והמס שיקבלו, שיהיו מוכנים לעבודת המלך, בגופם וממונם. כגון, למשל, הנה מביא הרם דוגמאות ממי שלמה, כגון בניין החומות וחוזק המצודות, ובניין ארמון המלך וכיוצא בו. הערבים הרוצים לשבת פה, שהכנסת תעבור שיפוצים, הם יעשו שיפוצים לכנסת. שיפוצים. זה לא מצחיק בכלל. ועמדו זרים וראו צונכם. ראו צונכם בתנאי שהם יודעים שהם זרים. ולא בעלי הבית. שנאמר, וזה דבר המס אשר אלה המלך שלמה לבנות את בית השם ואת ביתו, ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת כל הרי המסכנות אשר היו לשלמה. כל העם הנותר מן האמורי, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ובני ישראל לא נתן שלמה עבד כי הם אנשי המלחמה, ועבדיו, ושרה ושלישה ושר בו ופרשה. מאוד מעניין ששלמה המלך לקח דווקא את היהודים להיות לוחמים, ואת אומות העולם האחרים ששבו כאן לתפקידים, נקרא להם, פחות ביטחוניים. טוב, כנראה הוא, שלמה המלך ראה את החילוק בין שני הצדדים האלה. הצד הביטחוני מול צדדים אחרים. אלה התנאים. אז אם כן, נחזור לרמב"ן. רק שנייה, בואו רק נסגור את המעגל הזה. ואל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת זין העממים שנצטוו לאבדם שנאמר אחרים תחרימים. אין הדבר כן. שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בלחמה עמנו, ואם רצו להשלים, נשלים ונעזבים בתנאים ידועים. שלושת התנאים שראינו כרגע. אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתם, מן האומות, בדור מן הדורות. אז אם כן, זה לא קשור דווקא לזין העממים, וזה לא קשור דווקא לדור כובשי הארץ בימי יהושע. וכן, עוד טיפה ליד, וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם, אם באמת הם יברחו כפי שהיה למשל קצת אחרי מלחמת ששת הימים היו תופעות כאלה, וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם, כמאמרם בימי יהושע הגרגשי פנה והלך לו, ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם, זו אפריקה. אז, אם זה יקרה, לא מספיק שלא יהיו פה גויים, צריכים להיות כאן יהודים, ולא מספיק שיהיו כאן יהודים, צריכים להעמיד שלטון, ולא מספיק להעמיד שלטון, צריך להפריח את השממה. נצטווינו אנו לבוא בארץ ולכבוש הערים ולהושיב השבטנו. וכן אחרי אחריתנו העמים, אם רצו שבטנו לעוזבה ולכבוש להם ארץ שינה רועגת ששוב וזולתה מן המקומות אינם רשאים, שנצטווינו בכיבושה ובישיבתה. ומאמרה מלחמת יהושע לכבוש תבין, כי המלחמה הזו היא הכיבוש. וכן אמרו בספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, אמר להם, כל המקומות שתכבשו חוץ מן המקומות האלו, שהם המינימום ההכרחי בגבולות הארץ, הרי הם שלכם. או אולי רשות בידם לכבוש חוץ לארץ, עד שלא יכבשו ארץ ישראל, תלמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים, ואחר כך כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו. קודם כל, תגמרו את הסיפור בארץ ישראל, אחר כך תרחיבו הלאה. עוד שלוש שורות אם הגענו לכאן, ואמרו, ואם תאמר, מפני מה, כך אומר הספרי, מפני מה כיבש דוד ארם נהריים וארם צובה, ואין מצוות נוהגות שם, טוב, צריך להבין איפה זה ארם נהריים וארם צובה, האם זה סוריה, אולי יותר צפונה. אמרו, עונים חז"ל, אמרו, דוד עשה שלא כתורה. באמת, לפני שכבש את ארץ ישראל, למשל את היבוסי יושב ירושלים, הלך וכבש את ארם צובה. התורה אמרה, מי שתכבשו ארץ ישראל, תהיו ראשים לכבוש חוץ לארץ, והוא לא עשה כן. סיכום, הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. עכשיו, מי שזוכר, בסוף יום חמישי, בסוף הלימוד שלנו, אז ראינו את הפתחי תשובה. אז חלק לא ראו את זה בעיניים. אז רק במקור 8, בעמודה האמצעית, בשורה לפני פרק שני, השורה וחצי האחרונות. הפתחי תשובה, אבן העזר, סימן העיני, סעיף קטן וב. אם כן, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו. וכן מבואר מכל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, שחלק מהם, מה שנכנס כאן בדף, כמו שאתם רואים, צפוף, מה שנכנס בדף זה חלק מהמקורות שיש כאן. וזה לא רק הרמב"ן שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות. הפתחי תשובה מאסף לכל המחנות, נסכם את הכל ואומר, וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים, ותכף נראה אולי כמה סוגיות בגמרא שעוסקות בסוגיה הזאת. בבקשה. עוד פעם, קודם כל אתה צודק. יש הרי כמה בעיות בזה. אבל בכל אופן, הרי למה התכוונתי מקודם? מקודם התכוונתי לרמוז למשהו. הרי יש מחלוקת בין רשב"י לרבי ישמעאל כידוע. האם תורה ועבודה או תורה בלבד? אז רבי ישמעאל אומר כידוע תורה ועבודה, רשב"י אומר כידוע תורה בלבד. הראיה של רשב"י לשיטתו, שנאמר ועמדו זרים וראו צומחיהם. מכאן יש כאלה שרוצים לומר, שהנה, האידיאל הוא לכאורה, שאנשים זרים, עובדים זרים, תרתי משמע, יעבדו בארץ ישראל ויפתחו את ארץ ישראל בבניין, בכבישים, בחקלאות, בכל מיני תחומים, במבנה תעשייה, בכל מיני תחומים. כן, רק צריך לזכור למה רשב"י התכוון, מה הפסוקים שם בנביא התכוונו. ועמדו זרים וראו צומחיהם. יש הבדל גם היום, יש הבדל תהומי בין עובדים זרים שבאים מתאילנד, למשל, לבין עובדים זרים הנקראים ערבים. התאילנדים יודעים שהם זרים פה. אז הם באים לעבוד כדי להרוויח קצת כסף ולחזור הביתה. הם יודעים שפה הם גרים. הם אזרחי חוץ. אין להם שום שאיפות. אבל הערבים, חלקם לפחות שעובדים כאן, הם חושבים שהם בונים את הבית שלהם. לכרגע אין להם ברירה, הם אומרים, אנחנו בונים את הבית שלכם, אבל בעצם זה הבית שלנו. זה הבדל תאומי, זה שמיים וארץ. עכשיו, אתה צודק, יש חוץ מזה עוד כמה חשבונות. שצריך לפרנס יהודים, ועד גבול מסוים כמובן. ואיבוד הפרופורציה בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הזרה. ברור, יש כאן עוד כמה חשבונות. אבל קודם כל, הפסוק המרכזי שעמדו זרים וראו צונחים, הוא פסוק מדויק. מי שרואה את עצמו כזר, הוא יראה את הצון. אבל מי שלא רואה את עצמו כזר, ודאי שהוא חושב שהוא רואה את הצון שלו. חוץ מזה, שכידוע רשב"י ורבי ישמעאל נפסקה הלכה בארץ ישראל כרבי ישמעאל. אהלן, והלאו, כמו שכותב החתם סופר כידוע. דיברנו על זה כבר. לכן ברור שהלכה פה כרבי ישמעאל ולא כרשב"י. לא הבנתי, הלכה לגבי מה? הרמב״ם והרמב״ן סוברים אותו דבר. אני אומר, הרמב״ם והרמב״ן סוברים אותו דבר. חלק מהמקורות ברמב״ם זה בצד שמאל. אם תסתכלו רגע בצד שמאל, בחצי האחרון, בשליש האחרון, הדבר ברור שגם הרמב״ם סובר כרמב״ן, בעיקר הדין שמצאת ישיבת ארץ ישראל בזמן הזה, לפי שמוכח מפסקיו, ויש כאן כמה דוגמאות לפסקיו. למשל, הלכות אישות, הלכות כתובות, הלכות עבדים, הלכות צדקה. צד שני, בצד שמאל. אז אם כן, למה הרמב״ם לא מנע מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה? טוב, גם על זה אולי נדבר. שתי סיבות מרכזיות, יש יותר משתיים. אתם מרגישים שסוגיה זו סוגיה גדולה, כלומר אנחנו ככה מקפצים, מדלגים על ההרים, מקפצים על הגבעות. זה אנחנו לא נסיים את כל הסוגיה הזאת. המטרה שלנו כאן היא לא להיכנס לתוך העניין, למרות שחשוב שאולי פעם יהיה כדאי לעשות את זה. כן, דוס. באחד, ודאי, שלושתם נדרשים. מי שלא עומד בזה, אז יש לנו בעיה. אז באופן עקרוני התשובה היא נכון, כן? זה מצווה. לא הבנתי מה לשאול. אם אותו עם, הוא בא, אם אותו עם יושב פה באותם הגבולות שבהם צריך להעמיד שלטון ולהפריח שממה. אבל אם העם הזה יושב בקנדה, והמלך מחליט, ומלך ישראל מחליט להרחיב את הגבול עד קנדה, אז זה גדר של מלחמת רשות. גדר אחר כבר. מלחמת רשות, לא כל מלך עם קפריזה יתחיל עכשיו להוציא את המשרה למלחמה. למלחמת רשות צריך לבקש רשות מבית דין. למלחמת מצווה, המלך כופה. הוא לא שולט בדין. אין סנהדרין. מלך אומר, כולם יוצאים למלחמה. מה אתם שואלים? המצב היום לא נורמלי? המצב היום לא נורמלי. מה השאלות? תעלם את השאלה. מה עוד פעם? לא הבנתי.
מה אתה אמין
שהקנדים יעלו עלינו?
אין
אבא אמינה, אין לנו בעיה עם קנדה, אנחנו בשלום קר עם קנדה.
מצוין.
כשהמלך ירצה נדבר על זה. ג'ורג', אתה חותר למשהו אחר, מה אתה רוצה? אתה חותר למשהו, מה השאלה? הבנתי מה אתה שואל. אתה שואל, האם במלחמת רשות שלושת התנאים האלה הכרחיים? זאת התשובה, זאת השאלה. לכאורה לא, לא הכרחי, הבנתי, עכשיו אתה שואל, לכאורה לא. רק במלחמת מצווה. כי זה גבולות ארץ ישראל, שהתורה קבע. כן, השם. יש, ודאי שיש. בואו נצייר ציור. נגיד שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, וארץ ישראל הייתה שוממה, ולא היה יושב פה אף אדם. חס ושלום, ארץ שוממה מאין יושב. היינו מצווים במצוות יישוב ארץ ישראל? כן, זה בדיוק מה שהרמב"ן אומר. היינו מצווים לבוא לכאן, להעמיד שלטון לאומי, ולהפריך את השממה. פתאום היה קם, בא איזה עם מהצפון, והיה מתחיל להתנפל לנו במלחמה. היינו צריכים לצאת גדולה למלחמה, ברור. אני רוצה גם לחזור על מה שדיברנו בשיעור בצהריים, ב-12, לפני כמה פעמים. המציאות שנקראת שלום ומלחמה, היא בעצם אמצעי והכשרה לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל יכולה לבוא לידי ביטוי או על ידי הסכמה. אם אין פה אף אויב, אז ודאי זה הסכמה, הקרקע מסכימה שנבוא אליה. אם זה על ידי אויב שמסכים, זה נקרא שלום. או על ידי אי הסכמה. אי הסכמה נקראת מלחמה. אנחנו לא מחויבים לייצר מלחמות. אם היינו באים לכאן, אם בימי יהושע, שהגיע לכאן, 31 המלאכים שנלחם בהם, היו פורסים לפניו שטיח אדום, אומרים לפניו, בבקשה יהושע בן נון. חיכינו לך הרבה זמן, התעכבת, חבל שהגעת מאוחר. בבקשה, אהלן וסהלן, הנה. הרי שלך לפניך. מצוין. אבל זה לא קרה. אז הוא היה צריך להילחם. מה? לא הבנתי, מה זאת אומרת הקרקע לא מוכנה?
כשהרב אמר, הקרקע מוכנה, זאת אומרת שאין אף
אחד. זה, אני אומר, אמרת זה במטאפורה, הקרקע מתנגדת.
אז אני משתמש באותה מטאפורה.
שמה?
שאם הקרקע אמורה להיות פנויה בשביל להקים מישהו, אבל אם הקרקע לא פנויה להקים מישהו, ובכל זאת מקימים מישהו.
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא פנויה להקים מישהו? תסביר, תתרגם את המשפט הזה. מה זאת אומרת לא פנויה להקים מישהו? למה? אוקיי, אז אתה אומר ככה, שכם, הקסבה של שכם, עדיין, אנחנו לא, אי אפשר להקים עדיין יישוב בקסבה של שכם. עכשיו מה השאלה?
לא.
האם צריך לצאת למלחמה על שכם? התשובה באופן עקרוני, כן.
אבל אם זה לא, זה לא, זה לא על העיר, אם זה במקום, כמו יישוב.
אני לא מבין מה אתה אומר. אתה מוכן להגדיר בבקשה דברים מוגדרים? תגיד משפט מוגדר. אני לא מבין מה אתה רוצה. שורה אחרונה ברורה.
זה לא מלחמה של כל העם, שזה מלחמה של היישוב שקיים.
אז פותרים את הבעיה נקודתית. מעמידים שלטון לאומי ומפריחים את השממה. לא, זה כל כך פשוט, הסכמה הזאת. מה? לא, אנחנו נצרף אותם לתהליך הגאולה.
אולי השאלה זה משהו פרט, אותו דבר.
יכול להיות שאותם הערבים ישבו באותו מקום יישוב, אם זה מה שאתה מתכוון. אבל הריבונות תהיה ריבונות של עם ישראל, והארץ הזאת היא תפרח, ואותם הערבים הם ישבו שם בתור פרטים, וישתלו מתשעות, ויבנו את העשייה, וכו'. בסדר גמור. בתנאי שהם שומרים שם מצוות בני נוח, בתנאי שהם מכירים באופן בלעדי בשלטון עם ישראל על ארץ ישראל, ובתנאי שהם יעשו שירות לאומי על ידי למשל שהם יפרירו את השממה. למה אתה עושה ככה?
לא, כי זה מצב...
יש לנו רק עוד 230 שנה להגיע לזה דרך אגב.
לא, אני אומר, אולי, אם הבנתי
נכון... אני חייב לעצור את זה, סליחה שנייה. כשאנחנו דיברנו עד היום השיעור היה מאוד טכני. מאוד מאוד טכני, נכון? איסוף נתונים, זה מה שלמדנו היום בעצם. עד היום למדנו בסגולת וקדושת וערכה וכו' של ארץ ישראל. עכשיו אנחנו רוצים להוריד את זה לפסים המעשיים. את כל הגודל שלמדנו פה כבר כמה שבועות, את כל הגודל הזה, של התורה הכללית הזאת, של הקודש בטבע הזה, של כל ההופעות האלוקיות שנמצאות באוויר עד ארץ ישראל מחכימה, של נאכל מפירה ונשבע מטובה, כל הגודל הזה בא לידי ביטול על ידי שני דברים, צריך להיות ברור, על ידי העמדת שלטון ועל ידי הפרחת השממה. ככה זה צריך להיות. זה לא יכול להיות שאנחנו נלמד את כל מה שלמדנו עד יום חמישי. זה יהיה החלק הרוחני. ומה שאנחנו לומדים עכשיו לגבי הצד המעשי, זה צד אחר. בואו נחזור לעם ישראל. זה בדיוק אותה החלוקה. יש כנסת ישראל, ויש עם ישראל. אז על כנסת ישראל נלמד בישיבה. אבל כשרואים את התופעות של עם ישראל שמבצבצות מכותרות העיתונים, או זועקות מכותרות העיתונים, אז זה עם ישראל. ואין שום קשר בין כנסת ישראל לעם ישראל. מול עם ישראל אנחנו נאבקים, ובכנסת ישראל אנחנו מאמינים. איזה מין בדיחה לא מצחיקה זאת. אותו דבר בדיוק לגבי ארץ ישראל. כל הגודל שלמדנו לגבי כנסת ארץ ישראל, כל הגודל הזה צריך לבוא לידי ביטוי בארץ ישראל. בדיוק כמו שאותו גודל שלמדנו לגבי כנסת עם ישראל, צריך להופיע בפועל בעם ישראל. וכמו שבעם ישראל זרע בהמה וזרע אדם מתבררים בקרבם, כמו שלמדנו, כך נראה בהמשך. זרע בהמה וזרע האדם שבארץ ישראל הולך ומתברר. וזה תהליך הגאולה. וכל אותו חשבון. כן, סליחה, עצור.
להעביר משהו. אני הבאתי לכל הרב אמר שיש מקום, יש איזשהו תנאי למצווה. התנאי זה הכשרת יושבי הארץ. זאת אומרת, בוא נראה בסדר במילים פשוטות, שלא יהיה, שלא יהיו פה גופים זרים.
גוף זר זה גוף שלא מוכן לקבל על עצמו כנתון את מה שלמדנו כאן.
כל עוד יש גופים, כל עוד יש גופים זרים, אז כאילו עדיין המצווה הזאת, זה עומד כתנאי למצווה, כאילו המצווה הזאת לא קיימת. אז לא, אז בעצם שבכל, אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו לא מקיימים את המצווה הזאת. אנחנו לא,
בוא נגיד את זה אחרת. אני חושב שהבנתי מה שאתה אומר. בוא נאמר ככה. זה נכון שעם ישראל צריך להיות עם ישראל. וכל זמן, אני משתמש בביטוי שלך שאני לא אוהב אותו, אבל נגיד, כל זמן שיש גופים זרים בתוך המציאות המעשית שנקראת עם ישראל, אוקיי, כל זמן שיש גופים זרים, כלומר התנהגויות בחיריות מקולקלות ביחס לעם ישראל, אנחנו לא מגלים את כנסת ישראל, אבל לא בגלל זה נאבד את עם ישראל. כי אנחנו מבינים שהכל מתחיל בשורש שנקרא כנסת ישראל. עוד דבר לגבי ארץ ישראל. כשעם ישראל חזר אחרי 2000 שנות גלות כעם, לא כפרטים. הרמב"ן עצמו כשעלה לארץ, כמו שאמרנו, לא יכל להעמיד שלטון לאומי בפני עצמו. הוא אדם פרטי. כשקהילה עלתה מחוץ לארץ, לא יכלה להעמיד שלטון לאומי בפני עצמה. אבל כשעם ישראל עולה לארץ ישראל, אז הוא מעמיד שלטון כעם. ונראה בהמשך, כשנדבר בסוגיית גאולה, מדוע זה היה על ידי ראשון אומות העולם. מדוע היה חשוב שזה יופיע בצורה כזאת, על ידי הסכמה בינלאומית. אז כשעם ישראל כעם עולה לארץ ישראל, ומעמיד שלטון בארץ ישראל, זה נקרא ריבונות, זה נקרא שלטון לאומי עצמאי. נכון מאוד שעוד לא, אם אפשר לומר, הקפנו את כל הגזרה, את כל גבולות הגזרה של המצווה. נכון? זה כמו אחד ששומר שבת, אבל הוא לא למד עדיין את כל ההלכות, אז מה נעשה?
הסדר הוא לא נכון. יכול להיות שקודם כל צריך לדאוג שיחס נכון, שכל הגויים שקיים כאן יקיימו את
יש לי אליך. אתה שואל, אז אני שואל שאלה יותר קשה. אז יש לי שאלה יותר קשה. אולי אנו צריכים ליצור קודם כל את התנאים הנכונים ביחס לעם ישראל. מילים אחרות, קודם כל תהיה חזרה בתשובה, אחרי זה תהיה גאולה. אז עוד נלמד הסוגיה הזאת, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. עכשיו, לפי מה שלמדנו כבר, שבעצם עם ישראל וארץ ישראל זה מציאות אחת. עם ישראל שבמדבר זה ארץ ישראל שבדומם. והמפגש בין שניהם, אין לך קץ מגולה מזה, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, החיבור בין כנסת עם ישראל לכנסת ארץ ישראל. והראייה של אברהם אבינו היא ראייה נצחית, גם אם עדיין ההליכה לא באה לידי ביטוי באופן מלא, וגם בתקופות שבכלל ההליכה לא באה לידי ביטוי, בתקופות גלות, כמו שראינו. עצם המפגש הזה, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה יותר ממה? יותר משארץ ישראל מחייכת לעם ישראל, ושעם ישראל מחייך לארץ ישראל. עם ישראל עושה את שלו ביחס לארץ, ארץ ישראל עושה את שלה ביחס לעם. זה לא תלוי במדרגה הרוחנית. לא תלוי במדרגה הרוחנית של עם ישראל, וזה אפילו לא תלוי במדרגה, נקרא לזה הערכית או הערכית של הגויים שיושבים פה. אנחנו מחויבים לחזור לארץ ישראל ולממש שלטון לאומי. אתה אולי גם שואל שאלה אחרת, איך נדע שהגיע הזמן? 2000 שנה ישבנו בגלות, למה התמאמנו 2000 שנה? מה קרה פתאום? מה השתנה? האם יש סימנים לגאולה משמיים או מהארץ, מלמעלה או מלמטה, רוחניים או גשמיים, שהם בעצם מבררים לנו שעכשיו הגיע הזמן שאנחנו צריכים סוף סוף ליצור את הקשר המחודש בין הדומם למדבר? בין מדרגת ישראל בדומם ובמדבר?
זה ברור, אבל אולי הסדר. לא שלא הגיע הזמן. לא השאלה. השאלה היא אולי הסדר, אולי עצם זה שלא הקפדנו על הסדר.
מה הסדר?
יצר בעיות, קודם כל היחס הנכון.
אבל זה נכון לכל החיים, זה נכון רק לארץ ישראל. זה שאדם חזר בתשובה בגיל 40, הוא לא הקפיד על הסדר. נו, אז מה נגיד? לא יחזור בתשובה. לא יחזור בתשובה. לא הלך על פי הסדר, אבל ישראל אף על פי שחטא ישראל. ברור, אתה שואל שאלות אחרות בעצם. לכאורה הגאולה, בוא נאמר ככה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם בשנת 1. העולם הזה צריך להגיע למטרתו בשנת 6,000. היינו מצפים שההתקדמות בין 1 ל-6,000 תהיה התקדמות מודרגת שהיא קומה אחרי קומה אחרי קומה אחרי קומה. אז למה הגאולה מופיעה בצורה שהיא מופיעה, בצורה של טלטלות כאלה? זאת השאלה. אז זה נושא שנייה נדבר בו בענייני גאולה. אין לה תוקף מצד מה?
לא בררתי את זה מצד מה. עכשיו אני מעלה השערה שאולי אין לה תוקף בגלל ש... באמת התנאים האלה לא מתקיימים. אם אמרנו ש...
סליחה, אם אני לא יודע לקווה...
הוא עצמו אומר שהכשרת יושבי הארץ זה תנאי לקיום...
מה זאת אומרת הכשרת יושבי הארץ? אני לא מבין מה אתה אומר.
אני מנסה להבין מה שהרב אמר, בגלל שההכשרה למצווה, התנאי למצווה הזאת, זה היחס הנכון, כן, יכול להיות שהבנתי נכון, שהיחס הנכון...
זה במצב האידיאלי. זה אם הכל הולך בצורה אידיאלית, אבל לא הגענו לשם. אנחנו בדרך אל האידיאל הזה. אני לא יודע לכוון את הכוונות בהנחת תפילין. זה אומר שאני לא הנחת תפילין? טוב, אני ראיתי שזמננו כבר עבר מזמן, אז אנחנו נעצור פה. טוב, שיעורי בית, מי שרוצה להרחיב קצת את הדברים, אני באמת התלבטתי לאן לקחת את זה, אבל תעברו ככה לצד השני של הדף. יש כאן מקורות מספר מאפר קומי. אני בני נדר אשים את הספר הזה אצלי במקום, של הקדוש צבי גלעד השם מקונדומו שנרצח בחברון. הוא ליקט מקורות בסוגיות האלה. ספר דק קטן, עלה לי בזמנו 5 שקלים. שווה להשיג את הספר הזה, שיהיה בספרייה של כל אחד מאיתנו בבית. ספר חשוב. אז מי שרוצה לעיין בספר הזה, אני אשים אותו בני נדר אצלי בספרייה, בבית מדרש.